טוב, שלום רבותיי, אנחנו התחלנו בפעם הקודמת את סוגיית, או בפעמים הקודמות, לא? מה? בפעם הקודמת התחלנו סוגיית ארץ ישראל, והתחלנו לראות שיש שתי מדרגות ביחס לארץ ישראל. המדרגה הפנימית, המהותית, האלוהית, הנקראת כנסת ארץ ישראל, זאת אומרת, אותו תוכן רוחני אלוקי, שנמצא א' באדמה הקדושה הזו, ב' שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו כשאנחנו חיים על האדמה הזאת, כל זה נראה בהמשך. וביחס לממד הפנימי הזה, עשה אברהם אבינו קניין מהותי בקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל, בעצם זו אותה מדרגה אלוהות, אותה מדרגה אלוהית שמתגלה בלבוש נשמתי כזה או אחר בעם או בארץ, באדם או באדמה. והקניין הוא קניין הראייה, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, שנה עיניך וראה, תרים את העיניים, תגביה את המבט שלך מעבר למבט החושי הרגיל, ואז אתה תפגוש את הצד הקדושתי שבארץ ישראל. והמפגש הזה הוא מפגש של התאמה בין שני חלקי הנשמה, שני הצדדים שנקראים ישראל, עם וארץ, עם במהות, ארץ במהות, אבא שבבן שבעם ואבא שבבן שבארץ. ולכן הקניין הזה הוא לך ולזרעך עד עולם, לך אתננה ולזרעך עד עולם, קניין נצח, כי המהות, אבא שבבן, לא הולכת לאיבוד אף פעם. אבל חוץ מהממד הפנימי האלוהי הרוחני, שהוא הממד המהותי, שהוא ארץ ישראל באמת מצד עצמה, אנחנו צריכים לחשוף את ארץ ישראל, את המהות הזאת, בכלים של העולם הזה, בממדים של העולם הזה. והכלים האלה נקראים, או נקראת, הכלים נקראים מצוות יישוב ארץ ישראל. כלומר, אותו הגדר ההלכתי, איך אנחנו מוצאים מהכוח לפועל את הקדושה הזאת, שאת זה נראה בהמשך גם שיעור בהלכה, מה הגדר של המצווה הזו. ביחס למצווה הזו, לגדר הלכתי הזה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. וביחס להליכה הזאת, שהיא הקניין המעשי, שזה מבטא את הצד החומרי שבארץ ישראל, שבא לידי ביטוי במצד יישוב הארץ, בגדול, בכיבוש הארץ, בהקמת ממלכה, העמדת ריבונות ושלטון, והפרחת השממה, כל זה נראה בהמשך, זה תלוי במציאות המעשית. הצד הרוחני, אבא שבבן, שבעם ישראל ובארץ ישראל, הוא קבוע. אבל הצד החומרי, הבן שבבן, כלומר הגילוי או היעדר הגילוי של הצד הרוחני במציאות החומרית, זה כבר תלוי בנו. אז לא תמיד הבן שבבן מגלה את האבא שבבן, אז אותו דבר בארץ ישראל. לא תמיד ארץ ישראל בפועל תגלה את הקדושה הזאת שבכוח. ולכן לא אמר הפסוק, לא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך אתננה ולזרעך עד עולם. נעלמו המילים, נשמטו המילים לזרעך עד עולם, כי באמת לא בטוח שיהיה לזרעך עד עולם, כי יהיו תקופות שבהם עם ישראל לא יהיה בפועל בארץ ישראל. אז הוא לא יוכל לקיים בפועל את מצוות יישוב ארץ ישראל, את הגילוי של האבא שבבן הרוחני הזה. לכן אברהם הוא צריך לעשות שתי פעולות, פעולת ראייה רוחנית, פעולת הליכה מעשית חומרית, כדי לשייך את עצמו ביחס הנכון לשני הממדים שבארץ ישראל. אז אותו דבר, כמו שלמדנו ביחס לעם ישראל, הצד המהותי והצד המציאותי, אותו דבר ביחס לארץ ישראל, הצד המהותי והצד המציאותי. מה שאנחנו הולכים לעשות בהמשך, אנחנו הולכים לברר את הצד המהותי, בדיוק מה שעשינו ביחס לעם ישראל. קודם כל בכלל לזהות שיש איזה צד מהותי כזה, יש אבא שבבן בארץ ישראל. זה בעצם נעשה בעיקר בדף 16. מקורות, כאן ממש ליקוד קצר, אבל בלי סוף מקורות. בדף 16, עד סוף 16, זה שני עמודים, שני דפים וחצי. זה מקורות בממד הרוחני, שיש קדושה בארץ ישראל. אחר כך, בדפים הבאים, זה מה התכונה של הממד המהותי הזה. כמו שראינו שיש אבא שבבן בעם ישראל, אבל מה היה התכונה של אבא שבבן? ראינו תכונת ההכללה. אותו דבר נראה בדיוק ביחס לארץ ישראל, שיש בה תכונת ההכללה. מכמה זוויות נראה את זה כמו שראינו ביחס לעם ישראל. ואחר כך נגיע לארץ ישראל בפועל, כמו שעשינו לעם ישראל בפועל, ואז נעסוק בסוגיית מצוות יישוב ארץ ישראל. שזה בצד הלכתי, איך ארץ ישראל במציאות המעשית חושפת בפועל את הממד הפנימי שבה. בסדר? אבל לפני שאנחנו ניכנס לכל אחד מהממדים, כנסת ארץ ישראל וארץ ישראל והחיבור ביניהם, קודם כל עוד מקור אחד שאי אפשר לוותר עליו, לעניות דעתי, מקור מספר 4 בדף שלנו, בדף 15, עמוד 37, שזה הייתי אומר סיכום של העיקרון הזה. יש עוד מקורות בדף הזה, אבל אני חושב שהמקור הזה הוא באמת איזה סוג של סיכום. אומר הרב חרלאפ בספר ממעייני הישועה, פרק שנקרא ארץ ישראל שבחזון והנגלית לעין. כלומר, יש שני ממדים ביחס לארץ ישראל. יש ארץ ישראל מצד החזון שבארץ, מצד התוכן הרוחני שלה, ויש ארץ ישראל מצד הנגלה לעין, זה קרקע, אדמה, מדינה, שלטון, הפרחת השממה וכו'. אומר הרב, אומר הרב חרלה, ההסתכלות הרזית יודעת היטב, כי כל מה שנגלה לעין, אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. ואילו מה שלא נגלה לעין בשר, הוא הרבה יותר מזה לעין שיעור וגבול. והוא כפל כפליים לתושייה וברכה. אני קורא אותי פה, ומאחר שכל מה שלא נתגשם, צריך להיות שם ג' צריך להיות שם עוד ג' ומאחר שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה, נשאר בצוויון קודשו כמו שהוא במרומים, לכן כל אלו אשר קרבת אלוקים יחפצון, וזכו להביט על כל דבר ודבר בהסתכלות רזית, ראויים אמא שתצלח עליהם רוח השיר, כאן הוא רומז לשיר השירים, רוח השיר מלמעלה, שהיא כולו אמת, קודש קודשים להשם. טוב, בואו נסתפק רגע בזה. הסתכלות רזית. אומר הרב חרלאפ, אינו אלא, אם אתה מסתכל במה שנגלה לעין, אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. אני רוצה לתת רגע דוגמה כמותית כדי להסביר את הערך האיכותי. יש ביטוי שנקרא קצה הקרחון. נכון? למה הקצה הקרחון נקרא קצה הקרחון? תשובה. כי הוא הקצה של הקרחון. זאת אומרת, אם אני הולך לאוקיינוס, רואה גוש קרח מעל פני המים. אומרים לי, תדע לך, זה הקצה של גוש הקרח. כי גוש הקרח הזה, הקרחון הזה, הוא רובו ככולו בכלל נמצא מתחת למים ואתה לא רואה אותו. מה שאתה רואה מעל פני הים, זה הקצה של הקרחון. פעם, כאילו דומני, אמר לי מישהו, צריך לבדוק את זה פעם ולתמיד, פעם אחת ולתמיד, שהקצה של הקרחון, כמדומני, אולי אני לא מדייק, הוא שביעית מהגודל של הקרחון, ששש שביעיות ממנו נמצא מתחת למים, והוא בלתי נראה. זאת אומרת, הביטוי קצה הקרחון בא ללמד, עכשיו העיקרון, שמה שאנחנו רואים בעיניים הגלויות, הוא הקצה, הוא השוליים, הוא גילוי קטן מאוד, ביחס למה שלא מתגלה, לעין הסמויה. בסדר? זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו לוקחים את העיקרון הזה ברמה הכמותית אל הממד האיכותי, אז ברור לנו שכמו שברמה הכמותית קצה הקרחון נגיד הוא שביעית משבע שביעיות של הקרחון עצמו, כלומר מה שנגלה לעין הוא חלק קטן מאוד ביחס לקרחון באמת, כך עכשיו נעלה למדרגה האיכותית, מה שאנחנו רואים בעיניים מעשיות חומריות זה קצה הקרחון האיכותי של מה? של אותו תוכן רוחני אלוהי שאנחנו לא רואים אותו, שהוא פנימי, שהוא נסתר. אני אגיד את זה בשפה אחרת שהזכרנו את זה באחד השיעורים. אנחנו דיברנו בזמנו, באיגרת תקנה, שוודאי הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנממש את האלוהי. אבל אז אמרנו משפט קצת הזוי, שברגע שאנחנו מממשים את האלוהי, אנחנו מממשים אותו לפי הצבע שלנו. אז אנחנו צובעים אותו בצבע שלנו. אז אותו ממד אלוהי שלא מימשנו, מה המשך המשפט? הוא בעצם יותר אלוהי מאשר מה שמימשנו. כי מה שמימשנו זה כבר צבוע בצבע הסובייקטיבי שלנו. מה שלא מימשנו נשאר אובייקטיבי כפי שהוא אלוהי באמת. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשאיר את זה אובייקטיבי. הוא רוצה שנממש אובייקטיבי. כן, אבל כשאתה דן רגע במשקפיים יותר רוחניות על המציאות, אתה בעצם קולט שמה שנשאר כביכול בטהרתו האלוהית, הוא הרבה יותר למעלה, הרבה יותר עליון, מאשר מה שהצלחנו לממש לפי הכלים המוגבלים, הגשמיים שלנו. אומר הרב, ההסתכלות הרזית יודעת היטב. שמה? שכל ההסתכלות הרזית, ההסתכלות הסודית, לא ההסתכלות הגלויה, לא עיני הבשר, לא עיני החוש. ההסתכלות הרזית, כלומר, אם היינו צוללים מתחת לפני הים, והיינו רואים את ששת השביעיות של הקרחון מתחת לפני המים, אבל אם לא צוללים ולא מרימים מכסה מנוע ומסתכלים מה קורה מתחת לפני השדר, אנחנו לא מסתכלים בעיניים רזיות, בעיניים סודיות, אז אנחנו רואים רק את קצה הקרחון ומתפעלים רק מקצה הקרחון. אבל אם אנחנו עולים למדרגת ההסתכלות הרזית, ההסתכלות הסודית, ההסתכלות הרזית יודעת היטב, כי כל מה, או ככל מה שנגלה לעין, כל מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. זה הקצה של המעלה. זה הקצה האחרון, המאוחר, האחורי, החיצוני. אבל זה לא באמת התוך הפנימי. ואילו מה שלא נגלה לעין בשר, הוא הרבה יותר מזה לעין שיעור וגבול. אז ברמת הקרחון, כמויות, ברמת התוכן הרוחני, איכויות. והוא מה שלא נגלה לעין בשר, האבא שבבן, הסגולה, היא לאין ארוך יותר עליונה מאשר הבחירה, שזה הבן שבבן. זוכרים בגיר תקנה, הסגולה הוא בחירה, אבל הסגולה זה רצון השם, הסגולה זה קבוע, הסגולה זה אלוהי אינסופי, הבחירה זה הבחירה של האדם, אז זה חלקי, זה זמני, זה משתנה, זה לפי הצבע הסובייקטיבי שלך וכו'. אז נכון ששני דברים יוצרים קדושת ישראל, סגולה ובחירה, אבל הסגולה היא למעלה למעלה מהבחירה, הבדלה איכותית, לא הבדלה כמותית. אז אנחנו יודעים שכל מה שהוא לא מתגלה במציאות הוא הרבה למעלה מאשר מה שכן מתגלה במציאות. תכף הרב חלפ יגיד, והנקודה העקרונית הזאת שהיא נכונה לכל היחס שלנו ולעולם הרוחני, היא נכונה מאוד מאוד ביחס לארץ ישראל. כי ביחס לארץ ישראל אנחנו שופטים את המציאות בעיני הבשר. מה אנחנו רואים? אדמה, מדינה, ביטחון, כלכלה, תחבורה, זהו. אבל מה אנחנו אמורים להסתכל בעיניים רזיות? קדושה, שנה עיניך הוא רואה, שזה יצמיח, ממלכת קונים וגוי קדוש וכו'. אבל זה אם אנחנו יודעים להסתכל בהסתכלות רזית, אם אנחנו יודעים להסתכל על אבא שבבן, לא רק מתרשמים מהבן שבבן. לכן אומר הרב חרל"פ, ההסתכלות הרזית יודעת את אפי, כל מה שנגלה לעין אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. ואילו מה שלא נגלה לעין בשר הוא הרבה יותר מזה, לעין שיעור וגבול. והוא כפל כפליים לתושייה וברכה. ומאחר שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה, כלומר לא צבענו אותו בצבע חלקי מוגבל זמני שלנו כבני אדם, הוא נשאר בצביון קודשו כמו שהוא במרומי, אז הוא נשאר בתוך האלוהי שהוא המהות שלו. לכן כל אלה אשר קרבת אלוקים יחפצון, אלה שבאמת רוצים להיפגש עם התוך הפנימי הזה, וזכו להביט על כל דבר ודבר בהסתכלות רזית, בנו בתוכם את העיניים של האבא שבבן, עין בעין נראו בשוב השם ציון, אז ראויים הם האנשים הגדולים האלה, שזה כל אחד מאיתנו במידה מסוימת, ראויים הם שתצלח עליהם רוח עשיר מלמעלה, שהיא כולו אמת, קודש קודשים להשם. ומתוך זה, אם אנחנו מתרגלים להסתכל בעיניים פנימיות על המציאות, ומתוך זה מתעלה גם החלק שנתגשם בעולם העשייה ונראה לעין בשר, ואז כשאנחנו חוזרים לאותו חלק שהתגשם, כשאנחנו פוגשים אותו בעיניים גשמיות, אנחנו מבינים אותו ומתייחסים אליו מצד התוך הפנימי שלו, מצד העיניים הרזיות שלנו. כלומר, אנחנו לא יכולים לזלזל בקצה הקרחון הכמותי והאיכותי, אבל אנחנו יודעים מאיפה זה יונק, מאיפה זה נובע. אז אנחנו מסתכלים על קצה הקרחון הזה במבט כפול. מבט אחד, אנחנו יודעים מה עומק הקרחון, מבט שני, מה נראה בקצה הקרחון. הנה, כבר ייפול הסימון. ואז הוא מתוך זה מתעלה גם החלק שנתגשם בעולם העשייה, ונראה לעין בשר. אז גם הממד החומרי, החיצוני, גם הוא מקבל את הערך שלו ואת התוכן שלו לפי הממד האלוהי, שהוא בעצם הוא השורש שלו והוא הסיבה שלו, והוא המקור שלו והוא המטרה שלו, של כל הממד החומרי הזה. ואף הוא נחלץ מחומריותו וגשמיותו, והוא היה גם הוא קודש להשם. אומר הרב חרל"פ, בחינה זאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה. שכל מי שמפתח את העיניים הפנימיות האלה, חושף את תכונת תביעת העין שבתוכו, אז שהוא פוגש את ארץ ישראל, הוא רואה קדושה, הוא רואה אלוהות. רק כמשל, הוא רואה את המנהרות של כביש מספר 1, הוא רואה עלייה לרגל של היפנים בחג הסוכות. את זה הוא רואה. הוא לא רואה שם איזה רצון לחסוך כמה שקלים למשק הישראלי כדי למנוע את הפקקים, שעדיין זה לא עוזר. הוא רואה יפנים בדרך לבית המקדש בחג הסוכות. נראו אליו כל הגויים. זה הוא רואה. אבל מישהו תקוע בעיניים הבשריות שלו, אז הוא רואה עוד איזה כביש שאמור לחסוך איזה כמה דקות בדרך לתל אביב. לכן בחינה הזאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה. כל מי שרוח הסוד הופפת אותו ומרחפת עליו, חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל. ומי שלא חושף את תכונת האבא שבבן, יש לו בעיה. דרך אגב, על פי זה אנחנו מתחילים להבין דבר מאוד מעניין. שמי שלא שייך למדרגת תביעת עין כלפי חוץ, ברמת הבחירה, תודה, הבן שבבן, והוא שקוע ברמת הסימנים, ברמת המציאות המעשית, קצה הקרחון, אז אותו המבט שלו על עם ישראל כעם שאיננו נבדל מן העמים, אותו המבט שלו ביחס לארץ ישראל, שאין בה איזה תוכן אלוהי מיוחד ביחס לשאר הארצות. ולכן, כמו שהוא חושב שעם ישראל זה עם אוניברסלי בין שאר העמים, כך ארץ ישראל זה נדלן למכירה כדי לעשות שלום. זהו. ומי שיש לו עיניים אלוהיות, והוא מסתכל בעיניים של אבא שבבן על עם ישראל, הוא גם מסתכל על בעיניים שבבן, בעיניים של אבא שבבן על ארץ ישראל. אז הוא לא רואה כאן איזה גרגירי חול. הוא רואה כאן גרגירי חול המחביאים את הקודש דרכם. והקודש אמור להתגלות דרכם גם מתוך החול, תכף נראה. אז מצד אחד הוא מאוד מאוד שייך למדרגת הקודש הפנימי, ארץ ישראל שבחזון. מצד שני הוא לא מזלזל בכלל בארץ ישראל נגלית לעין, כי ארץ ישראל נגלית לעין היא כלי להופעת החזון. אז מצד אחד הוא מחובר מאוד לסן עיניך אורד. מצד אחד הוא מבין מאוד את האחריות ואת החשיבות לקום ותלך בארץ לא כל אורך. הוא לא שבוי רק במבט הרוחני העליון ומזלזל במבט החומרי התחתון. ומצד שני הוא לא שבוי במבט החומרי התחתון והוא עוקר מן המציאות את המבט הרוחני העליון. אלא הוא יודע להכיל את שני הממדים. הוא יודע להעריך את שני הממדים. הוא יודע לייצר את היחס בין שני הממדים. תכף הרב חלפ הולך להגיד כאן דברים קשים מאוד. אבל עוד פעם, בחינה הזאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה. כל מי שרוח הסוד אופפת אותו ומרחפת עליו, חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל. וכי הגביל שהוא החלק הנסתר שבה, המקיף את האותיות, גדול הרבה לאין שיעור וערך מן האותיות עצמן. תראו איזה משפט. לקחתי גביל, קלף, שעליו כותבים להגיד ספר תורה. ואני עכשיו כותב את האותיות. עכשיו תחשבו רגע הפוך על הפוך. כל הזמן שלא כתבתי אותיות, אני יכול לכתוב על הגביל הזה כל עוד שאני רוצה. ברגע שכתבתי אות מסוימת, כתבתי אות א', לא יכול לכתוב ג', כבר כתובה אות א'. אז הגביל, הקלף שמתחת לאותיות, בשורש הפנימי שלו, הוא יותר עליון מאשר האותיות עצמן. נכון כל מה שלא כתבתי עם פה ספר תורה, אבל מצד הפוטנציאל שלו שיכול בעצם להכיל את הכל, הוא לא מוגבל. התפקיד שלנו זה לכתוב ספר תורה, לכתוב אותיות. סליחה על הדוגמה ממש, אני מוריד אותנו אלף קומות למטה. כל זמן שאני רווק, אני יכול להתחתן עם כל רווקה יהודיה פוטנציאלית. נגיד, או על פי הגדר מלחתים. אז כל האפשרויות פתוחות. ברגע שהתחתנתי, מיציתי אפשרות אחת, נגמר. כל השאר זהו. הרי את מקודשת, מופרשת מכל העולם, וממילא מותרת לי. זהו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לי. נכון, ברגע שיש לי, זה מקודשת, זה מופרשת מכל העולם. עכשיו רק לי. זהו. אז תמיד, עצם זה שאתה כותב, זה סוג של צמצום. והקדוש ברוך הוא רוצה שנכתוב, כמשל. אבל בעצם בתוך הפנימי, או לפני שכתבת, זה, אם עדיין לא כתבת, זה יותר עמוק. זה יותר פנימי. מה? אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל גם הרב חלב וגם הרב הוא כותבים שהציפייה לארץ ישראל והציפייה לישועה ולגאולה בכלל היא יותר עליונה מהישועה עצמה. כמו אני מחזור לדוגמה, כל אחד מכם מדמיין בעיני רוחו את אשתו העתידית ואת ילדיו ואת ביתו הנפלא שהוא לפחות בית של מלאכי השרת מלאכי עליון. וכשהוא התחתן, וילדים, ומשפחה, ופרנסה, ועניינים, הוא יגלה שהבית הזה הוא סוג אחר של מלאכי השרת מלאכי אלי. לא אמרתי מלאכי חבלה אחת ושלום, מלאכי השרת מלאכי אלי. תמיד הראייה, הציפייה, ציפיית הישועה יותר מהישועה. האם זה אומר שאני לא צריך בשביל זה לעשות את הישועה? צריך לעשות את הישועה. ברגע שאני עושה את הישועה, צבעתי אותה בצבע מסוים. אז זה מקטין את במרכאות הציפייה. נכון, זה מה שהשם רוצה. אז תמיד הרעיון הרוחני, החזון הרוחני, הוא הרבה יותר מאשר המימוש המעשי. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה מימוש מעשי. אז הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר כפול. כמו כל דבר, כמו ביחס לעם ישראל, כמו בכל דבר. מצד אחד, איזה קשר פנימי מאוד, עמוק מאוד, אלוהי מאוד, רוחני מאוד, צנע עיניך וראה, תסלק את כל המגבלות. ואדם שקשור לארץ ישראל או אומה, עם ישראל שקשור לארץ ישראל במדרגה הזאת, זה קשר חיים. זה חיים. איך אפשר לוותר על גריר של האדמה הזאת אם יש בו כזאת קדושה? מצד שני, יש גם ממד מעשי. צריך לכבוש את הארץ, להעמיד ממלכה, שלטון, להפריח את השממה, ברור. ואנחנו חיים בתדר, בין שני אלה כל הזמן, ללא סתירה. ללא סתירה. בואו רגע נקפוץ לקטע, לחלק למטה, לחלק התחתון. הפרצים השונים שבאומה הישראלית, אומר הרב, מה הסיבה לכל הפרצות שבעם ישראל? זה בדיוק חוסר ההבנה שלנו ביחס לארץ ישראל. כלומר, יש כאלה שמשייכים את עצמם, נראה בהמשך, הרב חלב יגיד באופן דמיוני, משייכים את עצמם רק לצד הרוחני של ארץ ישראל, הקדושתי, ארץ ישראל קדושה עליונה, ולכן אנחנו יכולים לחלל אותה אם אנחנו נבוא אליה. וכאן בחומר, עם התופעות שיהיו עליהן תופעות לא אלוהיות, כשנגיע לסוגיית גאולה נדבר על זה, אז דווקא מתוך נשגבותה ומעלתה הרוחנית של ארץ ישראל, הם לא רוצים לחלל אותה. ואז הם מזלזלים בתוכן של קום ידלך בארץ, וכביכול שייכים לתוכן של סנה עיניך הורה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה. ויש כאלה הפוך, שלא מכירים בכלל בערך האלוהי, ורואים רק את הערך הגשמי, והם קום ידלך בארץ, אבל הם בכלל לא מודעים לתוך הפנימי שיש בארץ הזאת. אז הפרצים, כלומר שתי הגישות האלה, הגישה הנקראת חרדית של פעם, שרואה יותר רק את הצד הקדושתי, אבל פחות הצד של המחויבות המעשית, לחשוף את הקדושה הזאת דרך כל הסיבוכים והתהליכים המורכבים, הנקראים גאולה, כל זה נדבר בהמשך בעזרת השם. ומצד שני, עצמות החילונית, שרואה בארץ ישראל רק את הממד החומרי של הארץ הזאת, ביטחון, כלכלה, ממלכה, פוליטיקה וכו', אבל לא מוכנה לחשוף את התוך הפנימי של הארץ הזאת. אומר הרב, שתי הגישות האלה, שתי השקפות האלה שבו חשם מאז 100 שנה, הולכות ומתקרבות זו לזו, הולכות ומכלילות את עצמן זו עם זו, נקרא זה, שלושה קוראים מתקפים במחננו, יכולת ההכלה של הכוחות האלה, מה שקוראים ציונות דתית. אז הפרצים השונים שבאומה הישראלית, המפרידים בין בחינת ארץ ישראל הנראית בחזון, סנה עיניך הורה, לבין בחינת ארץ ישראל הנראית לעין, בחינת קום ותלך בארץ. אז עצם ההפרדה הזאת, חוסר ההבנה המכלילה, כמו שיכולה להיות הפרדה ביחס לעם ישראל, בין האבא שבבן לבן שבבן, יש כאלה ששייכים, כן, ועמך כולם צדיקים. יש סגולת ישראל, קדושת ישראל, נכון, נשמת ישראל. רגע, ומה קורה מיהודי הנקרא חילוני המצוי? מה זה קשור אליו עכשיו? זה תוך רוחני. ויש כאלה הפוך, הם שייכים אל המציאות המעשית. רגע, אבל מה קורה עם הקדושה הפנימית? אז אותו חשבון בדיוק ביחס לעם ישראל, אותו חשבון ביחס לארץ ישראל, כי זה שני צדדים של אותו מטבע. הערך ישראל, עם, ארץ. ובעם והארץ האלה יש שניים, כנסת ובפועל. מה מכונס? מה בפועל? אז הפרצים השונים שבאומה הישראלית המפרידים בין בחינת ארץ ישראל הנראית בחזון לבין בחינת ארץ ישראל הנראית לעין, הם הגורמים לכל האסונות הרוחניים שנתגלו בעקבות דמשיחה. הנה זרע אדם זרע בהמה, חזרנו. זה חבל משיח, החבל שיש בו שתי קצוות, וכל אחד שמחזיק בקצה אחד צריך לדעת שהוא מחויב להכיל בתוכו גם את הקצה השני, והחבל הוא מחבר בין שניהם, ולא שרק החבל הוא מפריד בין שניהם, וצריך לחתוך את החבל וכל אחד בטוח שכולה שלו. אלא זרע אדם זקוק לקבל מזרע בהמה כמו שדיברנו, וזרע בהמה זקוק לקבל מזרע אדם כמו שדיברנו. וזה שתי הבחינות האלה. תראו מה אומר הרב חרל"פ, דברים קשים מאוד. אלה מתיימרים, אלה ששייכים לממד הרוחני כביכול, רשי לעצמי להגיד בכאילו, מדמיינים שהם שייכים לממד הרוחני. אלה מתיימרים בחזיונם על דבר הרוחניות המפליאה של הארץ. ארץ ישראל קדושה, ארץ ישראל נשגבה, ארץ ישראל עליונה. יפה, איך אתה מגלה את זה בפועל? מדבר על זה בשיעור. מצפה לישועה ברעיון, ותחזנה עינינו. חולם על זה בלילה, מתפלל על זה בתפילה, מרגיש את זה בלב. מה אתה עושה בפועל כדי שזה יקרה? אתה מקיים מצווה שוב ארץ ישראל? אתה שותף לקיום המצווה הזאת או לא? יש כאלה. מתיימרים בחזיונם על דבר רוחניות המפליאה של הארץ, ומבטלים כלאחר יד את כל מה שנראה לעין. ואומרם שאין שום יתרון והעדפה במה שנראה לעין בארץ ישראל. מה בנו פה? איזה מדינה בנו פה? מדינה שהיא מדינת כל אזרחיה? שמספקת ביטחון, כלכלה, תחבורה, תעשייה, טכנולוגיה, בריאות, חינוך וכו'. עוד מדינה כשאר העמים, כשאר המדינות. אנחנו מדברים על ארץ ישראל הקדושה, ארץ ישראל של מעלה, תראה מה קורה בארץ ישראל של מטה. אז מבטלים ומזלזלים את כל ארץ ישראל של מטה. אומר הרב, אלה שחושבים ככה, אלה מתיימרים בחזיונם, כביכול משייכים את עצמם לחזון של ארץ ישראל, ארץ ישראל שבחזון. אז אלה מתיימרים בחזיונם על דבר רוחניות המפליאה של הארץ ומבטלים כלאחר יד את כל מה שנראה לעין. באומרם שאין שום יתרון והעדפה במה שנראה לעין בארץ ישראל כל שאר הארצות שבעולם. ומצד שני, ואלה, הצד השני, הם מתיימרים, הם שבועים ברמות המעשיות החומריות. איזה יופי, עלינו לארץ, חומה ומגדל, הקמנו את צה"ל, הקמנו מדינה, ניצחנו מלחמת ששת הימים, הפסדנו מלחמת ששת הימים, לא משנה. איזה יופי, תראה את מדינת ישראל, איזה מגדלי ישראלי וכולי. אדיר. ומה עם התוכן הרוחני של כל זה? אנחנו נהיה מעצמה ביטחונית, פוליטית, כלכלית, טכנולוגית. מספיק. תחבורתית. ואלה מתיימרים בשירתם על כל מה שנראה לעין, ושוללים את כל החזונות הנעלמים. אומר הרב פרלאט, ושניהם כאחד אינם אלא מחזבים, שם כזב, שקר, ותח עיניהם מראות. לא רואים. הללו, אלה שאנחנו רואים על החזיון הרוחני, הללו לא ידעו מחזון הרוח. כי חזון הרוח ללא הגשמה בחומר, שן עיניך הורה, קום מתהלך בארץ, שן עיניך הורה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, ללא קום מתהלך בארץ, זה חלק. אז אלה שמדברים בשם חזון הרוח, כלומר, היינו חושבים להבין את המשפט הזה, הללו לא ידעו מחזון הרוח, על מי מדובר? על אלה שמדברים על ההגשמה בחומר, לכאורה. לא. הללו לא ידעו מחזון הרוח, אלה שמדברים רק על חזון הרוח, לא יודעים מה זה חזון הרוח באמת. כי חזון הרוח באמת, זה הגשמה המעשית במציאות בפועל. שן עיניך הורה, קום מתהלך. אבל אם רק שייכים לשן עיניך הורה, אין קום מתהלך, אז הם לא יודעים מה זה חזון הרוח באמת, כי חזון הרוח זה הגשמה בחומר. אז הללו, מי זה הללו? לא רק אלה ששבועים בחומר שלא יודעים מה זה רוח. גם אלה שהם שבועים ברוח, אבל הם לא מחברים את זה לחומר. הללו לא ידעו מחזון הרוח. והללו, אלה שמדברים על, על מרית העין, על ההגשמה במציאות, קום מתהלך בארץ, הם בעצמם גם לא יודעים מראיית העין, כי הם בעצם לא מבינים שכל המציאות המגשימה, כל המציאות ההגשמתית המעשית הזאת, היא צריכה לנבוע מהחזון, מהראייה הפנימית. אז הללו, אלה שייכים כביכול לרוח, לא שייכים אל הרוח, ואלה שייכים כביכול אל העין, לחומר, לא שייכים לחומר. ושתי התפיסות האלה, שתי המחשבות האלה, משפטים חמורים, רבותיי, והם המעכבים את הטובה מלבוא לעולם. אין חיבור בין אבא לבין לבן ובן, פה סיבת העיכוב. בין אם אתה שבוי רק באבא שבבן, או אתה מכור רק לבן שבבן, לא משנה. ולמרות מה שהם יושבים בארץ, הצד הזה או הצד הזה, זה לא משנה. ספוגי הגלות והחושך הם, ובא לראו אור. כי אין רוח בלא גוף, ואין גוף בלא רוח. זה ממש, הפסקה הזאת, א' היא קצת חריפה, וב' היא מסכמת את שני הממדים שבארץ ישראל. אין רוח בלא גוף, אין את כל הארץ אשר אתה רואה, לא קום מתהלך בארץ. ואין קום מתהלך בארץ, לא, את כל המקום אשר אתה רואה. ודווקא שניהם כאחד, בונים את בית ישראל. אז אם כן, מה אנחנו רוצים להרוויח, או, להשיג, בהקדמה הזאת של תחילת סוגת ארץ ישראל, שיש בארץ ישראל שתי בחינות. יש בחינה פנימית, קודשית, אלוהית, ויש בחינה מעשית, חומרית, ושתי הבחינות האלה חייבות להתחבר ביניהן. שהממד הרוחני הוא הנשמה של הממד החומרי. אז אנחנו לא מזלזלים בממד החומרי ואומרים רק חומרי, ולא שייכים לזה בו הרוחנית ולא מבינים שהיא צריכה להתגלות בתוך הממד החומרי הזה. מי רצה לומר משהו? עמיד, בבקשה.
מה זה, למי שלא מסכים שכל הארץ, מה זה קשור לאלוהי
השבת? לא הבנתי מה אמרת.
אם יש איזשהו ציבור, אנשים שלא מסכים שכל בארץ מבחינת האופי של המדינה,
נכון, כשנגיע לסוגיית גאולה, קום מתהלך בארץ. אנחנו נדבר על זה. כשנגיע לסוגיית גאולה, נפתח את זה באריכות רבה. טוב, רבותיי, פחות או יותר אני חושב שהתקדמנו היום. יש פה בדף הזה עוד שתי פסקאות מתחילת ספר אורות, פסקה א', והשנייה זה פסקה ב' צריך להיות. אז נראה את זה אולי ביום ראשון. ויהיה לנו עוד יותר ברור, ואז נתקדם הלאה לראות את תושתה של הארץ. בסדר רבותיי? יישר כוח, שבת שלום, ברוכים תהיו.